נתן עמי, הנפרד מכם בברכת שבת שלום ומבורך.
האזינו לשיחה בענייני הלכה עם הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הרב יצחק יוסף.
ערב שבת שלום. זכינו כיום שברוך השם רבים מעם ישראל מתקרבים לשמירת התורה והמצוות. אפילו בתוך קיבוצים חילוניים פתחו בתי כנסת, מקוואות טהרה, והם מתקרבים לקדוש ברוך הוא. יש מהם שהם לא יודעים להבחין בין מצה שמורה למצה שאינה שמורה, בין מצת מכונה למצת עבודת יד. ולכן מצווה להעיר את אוסנם שהמצה שיוצאים בה ידי חובה בלילה הראשונה של פסח ליל הסדר צריך שתהיה שמורה משעת קצירה, שיש מורה בשעת קצירה שלא בעלי החמץ, זה יוצא בידי חובה בליל הסדר. לכתחילה עדיף שיהיה עבודת יד שאברכים בני תורה שמבינים בהלכות האלו עושים את המצות האלו. אם הוא לא מצא עבודת יד ממקום מוסמך, יכול לסמוך בדיעבד על מצה שמורה של מכונה, אבל צריך שיהיה מצה שמורה. אם הוא מצא שמורה רק משעת תחינה או משעת לישה, אבל לא משעת קצירה, בדעבד יוצאים בזה ידי חובה. יכולים גם לברך על מצה כזו, על אכילת מצה. החטים התחנו על ידי ישראל. נשמרו מאותה שעה של התחינה, שלא יבוא לזה איזה חמוץ. מצה שלא נשמרה משעת לישה באילך, בוודאי שלא יוצאים בזה ידי חובה, ואין לברך עליה, לא יוצאים בזה ידי חובה ואין לסדר. מהמצה הזו, שהשמורה, חובה לאכול, לכתחילה, שתי כזיתים בשבחים המוציא לחם מן הארץ ועל אכילת מצה, ועוד שתי כזיתים, כזית אחד בקורך וכזית אחד באפיקומן. סך הכל, 4 כזיתים. כל כזית זה 27 גרם בערך, אפילו קצת פחות. שערים בדרך כלל במשקל, אפילו שמעיקר הדין, היו צריכים לשער בנפח, כך כותב הרמב״ם, בפירוש המשנות במסכת עדויות, אבל בתשובת רב שרירא גאון, בתשובות הגאונים שמביא הרב המגיד בפרק א', מלכות עירובין הלכה י' א', בהרבה אחרונים, מרן החידה, פתח הדביר, וגם כן בכף החיים, בנשחי, זבחי צדק, כולם כותבים את השיעורים שכל הכזיתות של ליל הסדר, או שבמשך השנה, במשקל, כי בדרך כלל המשקל מגלה לי על הנפח. לכן לא צריכים לשגע את האנשים ולהגיד להם שיעורים בנפח. עושים במשקל, כל אחד שאין לו איזה משקל ידני לידו, ליד השולחן, לא עם בטריה כמובן, וישקול כמה זה כזית, כמה זה בשל הקורך, בשל המוציא מצה, בשל האפיקומן, יוכל בזה 4 כזיתות, כמו שאמרתי. יש נוהגים שבכל 7 ימי הפסח אוכלים מצה שמורה בשעת קצירה. זו חומרה חשובה, אבל זה לא מעיקר הדין. ולכן, אם יראה שנה אחת איזה אונס, שהוא לא יכל להשיג מצות שמורות כאלו שכל השבוע, או אדם שנהיה חולה, לא עליכם, לא צריך שיעשה התרה, יכול לנהוג כפי עיקר הדין לאכול מצה רגילה שאינה שמורה. אם רוצה לבטל את מנהגו לגמרי, לא רק לאותה שנה, אז נחינם יעשה התרה, שמתחלט שלא אמר בלי נדר, קודם שנהג בחומרה הזו. אבל אם רק השנה מבטל את המנהג שלו, אז לא צריך התרה. יכול לאכול מצה רגילה. זה נדבר כל השבוע כולו. אבל בליל הסדר, צריכים לאכול דווקא מצה שמורה. פשט המנהג כיום, לסמוך על מכירת חמץ, שעושים בערב פסח, הרבנויות המקומיות, או הרבנות הראשית, לישראל, ואין להרער אחר המנהג. לא כל אחד ימכור בעצמו, יש לנו כל מיני פרטי דינים, איך מוכרים את החמץ, איזה קניינים אנחנו עושים, לא כולם בקיאים בזה. לכן יחתום הטופס, ייתן את זה לרבנות הראשית, מנה אותם שליח שלו, והבנות תמכור את החמץ לגול, כפי שעושים מדי שנה בשנה. מי שיש לו חמץ בביתו, זה משהו ככה מעט, קצת יש כדי מרק, קצת יטריות, יגמור את זה השבוע. ואם נשאר לו, שיסרוף את זה. אבל אם נשאר לו כמות זולה, שבשבילו זה נקרא הפסד מרובה, יצניע את החמץ בארון, סגור, כתוב על זה שלט שזה חמץ, במקור את זה במכירת החמץ. בדרך כלל, כותבים בשטר, בכל מקום שהוא מוכר את החמץ, בכל מקום שנמצא בבית שלו. אם פתאום יש לו איזה ויסקי בארון, הוא לא זכר, ברגע שהוא כתב כל מקום שנמצא חמץ, אז גמרנו, מחר גם את הדבר הזה. שיש הפסד מרובה, יכולים לסמוך לכתחילה על מכירת החמץ. כל שכן, בעלי חנויות, בעלי מקולת, כל מיני מפעלים גדולים, הנה חינמה, סומכים לכתחילה על מכירת החמץ. המקור של מכירת החמץ הוא בתוספתא, פרק שני במסכת פסחים. שם כתוב, ישראל וגוי שהיו באים בספינה וחמץ ביד ישראל, הרי זה מוכרו לנוכרי ונותנו מתנה, או מתנה או מוכר לגוי, וחוזר ולוקח ממנו לאחר הפסח. הוא יבד שייתן לו את זה במתנה גמורה. ייתן לו את זה מחירה גמורה במתנה גמורה. ככה הוא רואה גם כן בירושלמי, פרק ב' מסכת פסחים, הלכה ב', וכך פסק מרן בשולחן ערוך, בסימן תף ממחת, סעיף ג'. יש מחמירים למכור לגוי גם את המקום שהחמץ נמצא בו, כדי שלא יחשב החמץ באחריותו של ישראל. כך כתב הגאון מליסה במקור חיים. מובאה בשולחן ערוך בסימן תף מם, שאפילו אם אינו חייב באחריותו, אלא שיודע שהגוי עלם ויקפהו לשלם אם יאבד, חייב לבאר. כאן הגוי משנה בהתחלה דמי קדימה משהו מועט, והשאר נזקף בתורת הלוואה שיגמרו את העסקה, אז ישלם את כל היתר. אם יאבד החמץ, הגוי לא ישלם לו על זה, אבל כאחריות האנס עליו. זה סברת הגוי מליסה. אולם דעת הרב בגד האלף, שכיוון שעשה מכירה כדת ותדין, בקניין סודר, בקניין הגה, בקניין כסף, בקניין אודיטה, סתמו כפירושו, שאין עליו עוד אחריות מן החמץ. זה כמו אצלו פיקדון. ישראל שילבה לגוי על חמצו. יש בשדה חמד, מביא הרבה אחרונים, שחלקו על דברי המקור חיים ונזכר. די בסחירות המקום שבו החמץ שמוכר לגוי, להקנות לו אגב קרקע בסחירות. כך כותב ישיבת ציון, בשם אביו, הגאון הנודע ביהודה, שיזכיר החדר לגוי, שאפשר לשים את החמץ, יקנה את החמץ אגב סחירות הקרקע. ואומנם, רבים נוהגים להקל, גם מבלי הקנאת או הזכרת המקום, לגוי. יש אחרונים שפקפקו על מחירת חמץ. זה נראה כמו הערמה. כך העיר במחצית השקט, של רבים מעמי הארץ, מחירת החמץ כמנהג בעלמה, שאין דעת הגוי לקנות כלל. כמו שעושים מחירת קרקעות בשביעית, שהרבה חכמים, הרבה גדולי תורה, הרהרו על המחירה הזו. זה נראה כל הערמה בעלמה, לא מתכוונים ברצינות. אבל האמת, כמו שסוף סוף היה כאן קניין, היה פה קניין כסף, קניין אודיטה, כמה... יש לנו דברים שבלב כלל, דברים שבלב אינם דברים. סוף סוף היה כאן מעשה קניין. נכון, הגוי לא מתכוון לקנות את כל החמץ. מאיפה יש לו כסף? לעשות חשבון, כמה יש חמץ בכל המדינה, בבתים, או חמץ של המדינה עצמה, וישלם על זה, ויקנה את זה, הוא לא חושב על זה. הוא יודע שזה טקס, שכל שנה עושים את זה, הוא מגיע לטקס, שתי פעולה, ועושים את הטקס של המחירת חמץ. לכאורה, איך מועיל הדבר הזה? אלא מסביר החתם סופר, כיוון שסוף סוף הוא עשה כאן מחירת חמץ, בכל דיני הקניינים הוא עשה. דברים שבלב אינם דברים, ודבר מועיל. הגאון מצד, פשוט דברי חיים מצאז, הוא כותב, אין, לא שייך כאן דין של הערמה, כיוון שהקניין הוא קניין גמור באמת. רק שהוא מתכוון לאיזה סיבה, סוף סוף הוא רוצה להקנות את החמץ, זה קניין גמור. המוכר לא רוצה שיהיה עליו בעל הרבה למצא, הוא מתכוון קניין גמור. והקונה, הוא עושה את כל מעשה הקניינים, קונה דברים שבלב אינם דברים. גם משפט אדם, כותב שאין כאן הערמה, כמו שהמחירה היא מחירה גמורה. גם בשוט עטרת חכמים, כותב, לא חשין על הערמה, שלב המוכר פונה למחשבה לא נכונה, אפילו אחי, דברים שבלב אינם דברים, לא יכולים לגבור על המעשה של המעשה המחירה. יש חורים שאומרים שזה מועיל בגלל שעשינו ביטול חמץ. כל חמירה וחמירה עדיקה בשוטים. ואז דין דרבנן, לכן מועיל להרמה. אבל האמת, גם אם היה דאורייתא, גם לא דברים שעשינו ביטול, בבוקי ויסקי וכדומה, מה מועיל בזה ביטול? כתבו הרבה חורים שאפילו בדאורייתא מועיל הערמה. אם יש מעשה קניינים, זה מועיל. כמו שכתוב, מערימים על מעשה שני, פודים אותו בלא חומש. מפורש ברמב״ם, שעל ידי בניו הגדולים מותר להערים אפילו בדאורייתא. כך כותב הגאון זית רענן, כך כותב בשו"ת מקור חיים. החתם סופר, כבר הזכרתי אותו, הוא כותב ביורה דעה בסימן ש"י, שאף אם נראה שאין דעתו של הגוי לקנות באמת, שהוא סובר שישראל אינו עושה אלא רק דרך מצוות אנשים מלומדה, שהוא מסור חמץ, כל מקום לא אכפת לנו עם דעתו של הגוי לקנות או לא לקנות. לא צריכים להכר שיהיה כאן מעשה קניינים שיוצא מרשותו של ישראל. זה עיקר הכוונה. כל שיצא מרשותו של ישראל, אפילו בדרך הפקר, אינו עובר עליו. והרי ישראל גמר בליבו והוציאו מרשותו באמת. ועוד, לא דמי לקיין אגב. הטעם לא סמכה דעתו של הגוי שקניין זה יהיה קונה, שפעול המעשה הזה כלל. אבל כאן הגוי קונה כל דרכי הקניינים, כסף, משיכה, הוא עושה את קניינים שמגילים בהם הגויים. מה שהוא חושב הלב שלו, דברים שבלב, ולכן זה מועיל. כל זה מסביר הגאון החתם סופר. יש, מוסיפים, עוד סברה, מה שאומרים דברים שבלב, בליבו, בלב כל אדם, אבי דברים, הוא לגבי תנאי שבקניין. עומדן דעת במחירתו על תעת תנאי. אבל אין מחשבה מועילה להפקיע לגמרי מעשה קניין. לגבי תנאי כן, אבל לא להפקיע לגמרי את מעשה הקניין. פה יש לי מעשה קניין, יש לי. לכן זה מועיל. ולכן, מעיקר הדין אפשר לסמוך על מחירת חמץ, כמו שהסברנו, דברים בטוב טעם. יש בזה אריכות רבה מאוד בהרונים. אנחנו נערכנו בזה בילקוט יוסף, פסח כך ב' ודיני מחירת חמץ, שם יש על זה הרבה, אבל היום המנהג פשוט שסומכים על מחירת חמץ. אבל כמו שאמרתי, אם זה לא יפסד מרובה, שיגמור את זה השבוע, שער לא מעט, יסרוף את זה בשפת חמץ. רק בהפסד מרובה, כל אחד לפי הערך שלו, עושים את העניין של המחירת חמץ. מי שיש לו קרובי משפחה, חילונים, לא דתיים, שיודע שהם לא עושים את מחירת חמץ, הוא רוצה לזכות להם את זה. למכור את החמץ, חתום בשמם, מזכה להם את זה. יש אומרים, זכין לאדם שלא בפניו. ואז הזכות בשבילהם, שלא יעברו על בעלי רעה, בעלי מצא, או לחמץ שעבר עליו הפסח. ויש שאומרים, לא, זכין לאדם שלא בפניו, אבל לא זכין מאדם שלא בפניו. פה אתה לוקח מאדם ואתה מוכר את החמץ שלו. שזה מחלוקת. תומת הדשן עם קצות החושן. להלכה למעשה, יש להקת אחרונים שסוברים, זכין לאדם שלא בפניו, וגם זכין מאדם שלא בפניו, ומועיל מחירה כזו. ולכן, מי שיש לו קרוב משפחה, שהוא לא מגיש טוב בית חולים, נמצא מצב סופני, או בלי הכרה, או קיבל אירוע מוחי, כל כך יוצא בזה, הוא יכול לזכות לו, למכור את החמץ, אם הוא יכול להודיע לו, והוא עדיין בהכרה, נענע מראשו יותר עדיף. אבל אם גם מצב כזה הוא לא נמצא, יזכה בשבילו, למכור את החמץ בשבילו, וגם הרבנות הראשית, כאשר היא עושה מכירת חמץ, היא אומרת לגוי, אנחנו מוכרים את החמץ, שכל מי ששכח למכור את החמץ, אנחנו מזכים לו, זכין לאדם שלו בפניו, מוכרים את החמץ גם לאנשים האלו. זה נפקא מינה, מי שבאמת שכח למכור את החמץ, בא אחרי פסח, ואומר, אני, יש לי סד מרובה, כל כך הרבה חמץ יש לי, ולא מכרתי. חזל הצטרפה הסברה הזו, לא זה לבד, מצרפים את זה לעוד כל מיני סברות, למשל, אם הוא עשה ביטול חמץ, הוא עשה ביטול, וגם הסברה של זכין לאדם שלא בפניו, בסד מרובה, אנחנו מכירים חמץ שעבר עליו הפסח. שבת שלום ומבורך.